בעזרת השם, נדבר בשיעור בענייני פרשת השבוע, פרשת ויצא, פרשה של השבת שתבוא, ופרשת תולדות, הפרשה שקראנו שבת האחרונה. נדבר בלי נדר על כמה כללים מאוד מאוד חשובים בעבודת השם, דברים שקוראים לעבודת המצלחה עצומה, וגם דברים מאוד שורשים איך ללמוד את סיפורי התורה על האבות הקדושים. אני מתחיל בלי נדר לקרוא בשמו של הגר"א מווילנה. יש בספר הזוהר, בפרשת תרומה, בערך 2.5 דפים, שהם נקראים ספרה דצניותא. כתוב באריזל, אריזל היה גדול המקובלים של כל הדורות האחרונים, חי לפני כ-450 שנה בעיר צפת, וגם בהגר"א מווילנה, מגדולי עולם, חי לפני כ-250 שנה בווילנה, בליטא, שניהם מגדולי המקובלים של כל הדורות, הם אומרים שב2.5 דפים האלו של הזוהר, כתוב את כל העיקרים, את רוב או כמעט כל העיקרים הכי הכי בסיסיים של תורת הקבלה. אז זה כתוב בקיצור מאוד נמרץ, צריך המון המון ידע איך לפרש, להבין את הדברים. אז יש ספר שלם מהגר"א שנקרא ביאור הגר"א בספר דצניותא, ששם מבואר כוונת החיבור הקדוש הזה של ספר דצניותא. אז נקרא בלי נדר בדברי הגר"א האלו. אומר שם הגר"א, והכלל, כי כל הקטע שאני עכשיו קורא בלי נדר בדברי הגר"א, הרב שך, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה ראש ישיבת פוניביץ', היה ממנהיגי היהדות החרדית, העתיק אותו בכתב ידו, ותמיד תמיד היה לוקח את זה איתו, או בכיס של המעיל, או במגירה שבשולחן שלה, במגירה על ידו, כל דבר. הוא אמר, זה, הקטע הזה של דברי הגר"א מחיה אותו כל הזמן. אומר הגר"א כך, והכלל, כי כל מה שהיה, והווה, ויהיה עד עולם, הכל כלול בתורה, מבראשית עד לעיני כל ישראל. הראשון שבחמישה חומשי תורה, איך מתחיל? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והפסוק האחרון שבתורה בסוף חומש דברים, איך כתוב בו? ולכל היד החזקה, ולכל המורה הגדול, אשר עשה משה לעיני כל ישראל. אז אומר הגר"א, מהפסוק הראשון עד האחרון, כלול, כל מה שהיה והווה ויהיה עד עולם, הכל כתוב שם. רמזים. ולא הכללים בלבד, אלא אפילו פרטיו של כל מין ומין, ושל כל אדם בפרט, וכל מה שהרע לו מיום מוולדו עד סופו, וכל גלגוליו, וכל פרטיו ופרטי פרטיו. אז הרב שחר אומר, היום בבוקר קמתי באיזה שעה לתפילה, כתוב, זה כתוב בתורה, אנחנו לא יודעים איך להוציא את זה בתורה, אבל זה כתוב. באיזה שעה הלכתי לישיבה, באיזה שעה התחלתי את השיעור, באיזה שעה סיימתי את השיעור, מה אכלתי, מה שתיתי, הכל כתוב בתורה. וכן של כל מין בהמה וחיה, ולא רק של, של הסוג, אלא אפילו בכל בעל חי שבעולם, כל כבש וכבש, כל פרה ופרה, כל ציפור וציפור, כל נמלה ונמלה, וכל עשב וצומח ודומם, וכל פרטיהם, פרטי פרטיהם, בכל מין ומין. וישי המינים עד לעולם מה שירה להם ושורשם. הכל כתוב בתורה, כל כבש, כמה שערות יש עליו, כל עץ, כמה עלים יש בו היום, כמה עלים היה בו אתמול, הכל כתוב בתורה. אנחנו לא יודעים איך, איפה זה כתוב בתורה, קטונו מלהבין. ממשיך הגר"א ואומר, וכן כל מה שכתוב באבות ומשה וישראל, כולם הם בכל דור ודור, כל מה שזה מדבר בתורה על האבות הקדושים, על משה רבנו, על עם ישראל, זה חוזר בכל דור ודור. למה? שכולם מתגלגלים ניצוצותיהם בכל דור ודור כידוע. וכן כל מעשה מהאדם הראשון עד סוף התורה בכל דור כידוע למבין. וכן בכל אדם ואדם לבד, כמו שהתחיל במדרש הנעלם ברמז. אז אומר כאן הגר"א, שכל מה שכתוב בתורה על אדם הראשון, על אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבנו, ועל כללות עם ישראל, הכל זה נוהג, בכל אדם ואדם, לא בצורה החיצונית של הדברים, אבל בתוכן הפנימי של הדברים, זה נוהג בכל דור ודור. זה פלאי פלאות. זה פלאי פלאות. השאלה איך להבין, איך לפרש את זה בתורה, איפה זה נמצא בתורה. אז נראה בלי נדר כמה דברים פרשת שבוע, ונראה כמה הדברים נוגעים לנו לעניין מעשה. ואם נדע להתחבר לדברים, כמה זה יכול לשנות את החיים שלנו לטובה. פרשת ויצא, תחילת הפרשה, כתוב. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילם שם כבעה השמש, ויקח מאבני המקום, ויעשה במרשותיו, וישכב במקום ההוא. אומרים חז"ל במדרש רבה על המקום, ומביא את זה רש"י, שמה שכתוב וישכב במקום ההוא בא ללמד אותנו. רק במקום הזה הוא שכב, אבל 14 שנים לפני כן הוא לא שכב אפילו פעם אחת לישון. הוא כל כך היה שקדן בתורה, במסירות נפש, שהוא כל הזמן למד. היה לפעמים נרדם, תוך כדי שהוא יושב, נרדם, אבל לשכב לישון אפילו פעם אחת לא במשך 14 שנים. זה דבר קשה מאוד לעשות את זה. מה זה 14 שנים האלה? למה דווקא 14 שנים? מסביר רש"י, בסוף פרשת תולדות, כתוב בסוף פרשת תולדות, שיצחק, קודם רבקה שלחה את יעקב אבינו ללכת לפדן ארם, כך כתוב, ויסתום עשיו בפרשת תולדות, פרק כ"ז, פסוקים א' ועלה, ויסתום עשיו את יעקב על הברכה אשר ברכו אביו, ויאמר עשיו בליבו יקרבו ימי אבל אביו, והרגה את יעקב אחי רחמנא ליצלן. איך אפשר ככה, כתוב על עשיו היה מכבד את אביו, אבל כשנכנס לו השנאה ליעקב, רחמנא ליצלן, עד אחד הדברים מגיעים, השם ישמרנו. ויוגד לרבקה את דברי עשיו, בנה הגדול, שהוא רוצה לרצוח את יעקב, ותשלח ותקרא ליעקב, בנה הקטן, ותאמר לה, הנה עשיו, אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה נשמע בקולי, וקום ברח לך אל לבן, אחיך הרנה. וישבת עמו ימים אחדים עד אשר תשובך מעת אחיך. עד שוב אף אחיך ממך ושכח את אשר עשית לו, ושלחתי לקחתיך משם. אז רבקה צוותה על יעקב ללכת לפדן ארם, לבית לבן הארמי, בגלל פיקוח נפש. וחוץ מזה, ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, דיינו, לשותיו של עשיו שהוא רשעיות עובדות עבודה זרה, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא כאלה, מבנות הארץ, למה לי חיים? ויצא יצחק אל יעקב ויברך אותו, ויצא ואומר לו, לא תיקח שם בנות גן, קום לך פתן ארם בית הבתואל אבי אמך, וקח לך משם אישה מבנות לבן אחי אמך, ואל שדי יברך אותך ויפרך וירבך בית לקהל עמים, וייתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך לרשתך את ארץ בוגריך אשר נתן לו עם לאברהם. וישלח יצחק את יעקב הלך פדן ארם אל לבן פועל ארמי אחי רבקה עם יעקב עשיו. אז יש פה גם ציווי של יצחק אבינו ללכת לפדן ארם, להתחתן שם, להביא ילדים, פריאה ורבייה. אז יש ליעקב אבינו ארבעה סיבות חזקות, חשובות ביותר, לעזוב את ארץ ישראל, ללכת לפדן ארם לבית לבן. א', מצוות כיבוד אב. בית מצוות כיבודים, ועוד פיקוח נפש, ועוד מצווה של להתחתן, להביא ילדים פריאה ורבייה, ארבעה מצוות חשובות ביותר. ואם כל זה אומר רש"י, מוכיח את זה מהפסוקים, שיעקב אבינו לא, הוא קודם הלך לישיבה של שם ועבר, והיה שם 14 שנה למד תורה, ורק אחרי זה הלך לפדן ארם. למה? אם אחד יגיד, הוא היה מדי צעיר להתחתן, לא, הוא כבר היה אומר רש"י בגיל למעלה מ-60, וכשהוא הגיע לבית לבן אחרי 14 שנה, הוא היה בן 77, אז למה הוא חיכה את 14 שנים האלו? ועוד להבין, למה דווקא ב-14 שנים האלו, הוא לא שכב לישון, לפני כן למה הוא כן שכב? אם הוא יכול לא לשכב, אז למה לפני כן הוא כן שכב? הרי הוא היה מתמיד כבר הרבה קודם, בתחילת פרשת תולדות כבר כתוב, והגדלו הנערים והאיש, ויסב איש יודע את זה, ויסדם יעקב אשתה בשבוע עלים, איך שרשי פה מוכיח מהפסוקים, זה היה עוד לפני גיל 15. אז כבר אז הוא היה שקדן גדול בתורה. אז למה אז הוא כן שכב לישון ואחר כך לא? התשובה על זה. כולם יודעים שיצחק אבינו ברך את יעקב אבינו, ברכות עצומות, ברכות מפורסמות, וייתן לך אלוהים איטל השמה משמנה ארץ ועוף דגן ותירוש, יעבדוך אם ישתחוו לך לאומים בבית גביר לאחיך וישתחוו לך בני אימך, עורריך ערום ואחיך ברוך. זה שני פסוקים של ברכות יצחק יעקב, פסוקי וייתן לך, פסוקים מפורסמים, יש הרבה נוהגים להגיד זה מוצאי שבת, כל מוצאי שבת, זה בפרשת תולדות פרק כ"ז, פסוקים כ"ח וכ"ט. אבל אם העניינים בפסוקים, כבר קודם יש עוד ברכה חשובה, שלא שמים לב אליה הרבה בני אדם. לפני כן כתוב בפסוקים כ"ו וכ"ז כך, ויאמר אליו יצחק אביו, שנה ושקע לבני, אומר יצחק אבינו ליעקב אבינו שיבוא ינשק את יצחק, כדי שהברכה תתפס יותר חזק, ויגש וישק לו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר ראה ריח בני, כריח שדה אשר ברכו אדוני. מה הכוונה? אומר הריח של הבן שלי כמו ריח של שדה, שברכו השם, איזה מין דבר זה? אומרים חזן, ריח שדה אשר ברכו השם, זה גן עדן, שנכנס יחד עם יעקב אבינו, ריח של גן עדן, זה משהו עליון קדוש מאוד. לעומת זה, כשנכנס עשיו, מה כתוב? ויאמר לו יצחק אביו, מי אתה? ויאמר אני בנך ארוחך עשיו. ואחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. למה הוא חרד? אומר רשי, הוא רק גיהנום פתוחה לפניו. קודם יצחק היה מקרב יותר, מקרב במיוחד את עשיו, אבל אז שהוא התחבר חזק להשם כדי לתת את הברכות, אז נגלה לו התעלומות, ואז הוא ראה שאת יעקב מלווה ריח גן עדן מהתורה והמצוות שלו, ואת עשיו מלווה הגיהנום הפתוחה והעבירות והדברים הלא טובים שהוא עושה. ואז כתוב בפרק כ"ז, פסוק כ"ז, ויברכהו ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. מה זה הברכה הזאת? צריך לדעת, כל פעם שאדם לומד תורה, כל פעם שאדם מקיים מצווה, כל פעם שאדם מתפלל, כל פעם שאדם עוזר לזולת, כל פעם שאדם נזהר מעבורה, באור אלוקי מגן עדן ונכנס בנשמה של האדם וגם מקיף את הנשמה של האדם. ואם האדם היה זוכה לראות את זה, להרגיש את זה, לא יכל להפסיק לעשות מצוות, לא יכל לעבור עבירות, אבל שלחו את האדם פה לעולם הזה, כביכול העיניים שלנו סתומות, אנחנו רואים רק דברים גשמיים. ולכן האדם נמצא בניסיון, עולם מלשון העלמה, שהאמת נעלמת, צריך לחפש אותה. ברך יצחק אבינו את יעקב אבינו, ראה, ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם, ברך אותו שהוא יראה את זה, שהוא ירגיש את זה, שכל הזמן ירגיש את האור האלוקי שבא כשהוא מקיים מצווה, האור האלוקי שבא כשהוא לומד תורה. ואז יעקב אבינו כשרצה ללכת לפדן ארם, מובן מאליו שהלך קודם להיפרד מהבית מדרש שבו התמיד בתורה עשרות שנים, כשהוא נכנס לשם והתחיל ללמוד תורה לא יכל להפסיק. כשבן אדם זוכה להרגיש את האור האלוקי בתורה, הוא לא יכול לעזוב את זה. אי אפשר להיפרד מזה. ואז 14 שנה הוא ישב ולמד שם התורה. כתוב אחרי זה, שהוא עבד עבור רחל אמנו, ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בניו כימים אחדים באהבתו אותה. זה היה לשם שמיים, לא לשם תענוגים. אותו דבר כשהוא למד תורה 14 שנה והיו בעיניו כדקות אחדות באהבתו את התורה. והוא לא יכל לשכב ברוב שהוא היה דבוק בתורה, בתענוג האלוקי, הוא יכל לשכב לישון רק מה שהיה נבדם ככה תוך כדי שהוא יושב. ולכן דווקא ב-14 שנה היה כך, כי מכוח הברכה הזאת של יצחק הוא קיבל עוצמה רוחנית של דבוקות בתורה ובמצוות, שאי אפשר להיפרד מזה. ואז, אחרי 14 שנה, כבר הגיע הזמן, ואז הוא יצא בדרכו, ושם הוא שכב, למה שם הוא שכב? כבר היה בקלות הכוחות, כבר אי אפשר יותר. ואז, בשינה מה היה? והיה חלום, המשך פרשת שבוע, פרשת ויצא, והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. והנה האדוני ניצב עליו ויאמר, אני האדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתנה ולזרעך. והיה זרעך כעפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, ואשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשית את אשר דיברתי לך. ויקץ יעקב משנתו, ויאמר, אכן יש אדוני במקום הזה, ואנוכי לא ידעתי. וירא ויאמר מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים וזה שער השמיים. מה הכוונה? אומר רשי, אכן יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי, שאילו ידעתי לא ישנתי. שואל אור החיים, אבל אם אולי היה יושן, אולי היה זוכה לכל הגילויים וההבטחות האלו. הוא אומר חיים, לא עד רבה, אם הוא היה ער ועובד את השם, הוא היה זוכה לנבואה בהקריץ לדרגה יותר גבוהה. אבל השאלה, איך היה, אילו ידעתי לא ישעתי, הוא כבר היה בקלות הכוחות. התשובה היא, דרך משל, אם אומרים לאדם, אדם עבד 10 שעות, במשכורת של 50 שקל לשעה, אחרי זה הוא אומר, אני גמור, לא יכול יותר. בוא נתן לך 100 שקל לשעה, לא יכול, 200 לא יכול. 250 לא יכול, 500 לא יכול, הוא נותן לך מיליון דולר לשעה, פתאום הוא יכול. מה הוא קודם שיקר? לא שיקר. המיליון דולר לשעה נותן לו כוחות חדשים שאולי היו לו קודם. אומר יעקב אבינו, אם הייתי יודע שהמקום קדוש, ואיזה דברים עצומים אני יכול לזכות על ידי לעבוד את השם יתברך, זה היה נותן לי כוחות חדשים שלא היו לי קודם. הדברים האלו נוגעים לכולנו. הברכה שברך יצחק אבינו את יעקב אבינו, ריח נקרח שדה אשר ברכו השם, זה לועד בכל אחד מאיתנו, כולנו יכולים לזכות לזה. רק מה אנחנו צריכים? כל הזמן לחשוב על החיבור להשם יתברך, כמה שיותר להתמיד בתורה, כמה שיותר להתפלל, כמה שיותר להיזהר מעבירות, כמה שיותר להיזהר מצוות, אבל הכל מתוך חיבור חזק להשם יתברך. חיבור חזק להשם יתברך. ואז מרגישים את האור האלוקי. וכשמרגישים אותו, לא יכולים להיפרד מזה. וגם אם האדם כבר הגיע לקלוט לקוחות, מוכרחים לשמור על הבריאות, אבל הרבה פעמים, כשאדם מתבונן, איזה אור עצום שהוא יכול לזכות, אומר רב חיים ויטל זצ"ל, בשם האר"י זצ"ל, בתחילת ספר שער המצוות, שאם אדם ירגיש איך שכל רגע שהוא לומד תורה, כל רגע שהוא קיים מצווה, מתפלל, נזהר מעבירה, זה יותר ממה הוא היה מקבל מיליונים, אז הוא היה מקבל התלהבות וחשק עצומים. וההתלהבות הזאת מעלה את הדרגה של האדם, ההתלהבות הזאת נותנת כוחות רוחניים שלא היה לאדם קודם. כל אחד ואחד מאיתנו יכול להתעלות מיום ליום, משבוע לשבוע, להיות כמו אדם חדש. להשיל מעליו את כל הבלגנים שיש לו בראש, את כל השטויות שיש לו בראש, להידבק באלוקים חיים ומלך עולם, להידבק בתורה הקדושה. כמו שאומר חזרי של ספר מולה בתוכן פרק על ספטט, להיות כמלאך לרגעים, ואפילו הרבה יותר מרגעים. כולנו יכולים רק להתמסר לעבודת השם באמת, בהתלהבות, בחשק. בהמשך הפרשה, פרשת ויצא, מסופר באריכות על לאה ורחל. אומרים חז"ל שבאמת היה מתוכנן שלאה תתחתן עם עשיו ורחל עם יעקב. יש שתי אחים, יש שתי אחיות, הגדולה לגדול והקטנה לקטן. אבל לאה על ידי התפילות שלה זכתה שגם היא התחתנה ליעקב, וזכתה להביא שש שבטים. משה רבנו היה מצאצאיה, דוד המלך מצאצאיה. רואים מכאן עד כמה עצום כוח התפילה. מה האדם יכול להפוך בתפילה את כל מצבו מקצה לקצה, במקום להיות אישה של עשיו הרשע, להביא רשעים לעולם, להפוך להיות מהאימהות הקדושות. וגם רואים מכאן כמה אדם צריך כשבא להתחתן לחפש, כל איש לחפש אישה הכי צדיקה, וכל אישה לחפש איש הכי צדיק. להתחנן על זה להשם, בעומק הלב, בעומק הנשמה. אפילו מי שכבר נקבע עליו חס וחלילה משהו הפוך מזה, על ידי התפילה יכול לשנות. הגמרא אומרת בסרט סוכה, למה נמשלה תפילתם של צדיקים לעתר, כמו שעתר מהפך את התבואה, כך תפילה מהפכת את מידת הדין למידת הרחמים. זה מרומז בפסוק, בפרשת תולדות, ויעיקר יצחק לנוח אשתו. כי הקרב ויעתר לו, אדוני אבטר רבקה אשתו, כתוב פה, ויעתר ויעתר, משון עתר, זה כלי שבו הופכים את התבואה. זה גם לשון תפילה, וקיבול תפילה, אבל למה השתמשה התורה בלשון הזאת לרמז על הכלי שזה דבר שאפשר לעשות מהפכות? בהתגלות האלוקית שהיה ליצחק אבינו בפרשה, ליעקב אבינו בפרשה, כתוב והנה, תחילת הפרשה, והנה אדוני ניצב עליו ויאמר, אני אדוני אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק, הארץ אשר אתה שוכב עליה לך אתננה ובזרעך. אומר רש"י על המקום שיש כאן דבר מחודש, שהשם יתברך אמר על עצמו, אני השם אלוקי אברהם אביך ואלוקי יצחק. בדרך כלל השם ברך לא קורא את שמו על צדיקים חיים, רק על צדיקים שכבר נפטרו. כי צדיקים חיים, מי יודע עד כמה יהיה השלמות שלהם, רק אחרי שנפטרו יהודים עד כמה הם היו שלמים. אז למה פה זה יוצא דופן, אומר רש"י? אומר בשם חז"ל, כי בפרשה הקודמת בתחילת פרק כ"ז כתוב, ויהי כי זקן יצחק ותכהנה עיניו בראות. אומר רש"י, כיוון שהוא נהיה סום עדיין, הוא עיוור, והוא כלוא בבית, ובטל ממנו יצר הרע, והוא חשוב כמת, אז לכן השם יתברך יכול לייחד את שמו עליו. יש פה דבר נורא מאוד. הרי יצחק אבינו כבר קודם היה בעל דרגה גבוהה מאוד. בגיל פחות מ-40 היה עקדה שהוא נתן את עצמו להריגה עבור השם יתברך. אנחנו לדורות מזכירים את זה זכות לפני השם יתברך, אומרים בתפילה בראש השנה, ועקדת יצחק היום ברחמים לזרועות תזכור. יש בנוסח התפילה בהוספות שלפני פסוקי הצמרה, יום יום תפילה, יש נוהגים לומר את זה, יום יום שהשם יזכור לנו, מתפללים שהשם יזכור לנו את עקדת יצחק. מישהו אמר שמשרד החינוך, המשוגעים האלה, נותנים הנחיה לא ללמד לילדים על עקדת יצחק. את כל העוולות שהם עושים במדינה, לבת ילדי תימן, אמרו לי, אני לא בקי בפרשה מספיק, אני בכללות יודע, אבל לא בפרטות, אבל אמרו לי שבוועדה שחוקרים באו והעידו, רופאה באה והעידה, שילדים במצב תקין עשו בהם ניסויים רפואיים שהרגו אותם. את זה המדינה עושה, עשתה, וזה רק השיריים שיודעים. לפני שהוועדה ישבה על המסמכים, במשך חצי שנה חבר כנסת עבר על זה לצנזר את זה, את כל הדברים היותר חמורים, היותר קשים להעלים. זה הדברים הקלים. שמעתי שמצאו באיזה חברת אוניות מסמכים שהשלטונות ביקשו להם להכין אוניות, לקחת מאות ילדים לחוץ לארץ. הפסוק כתוב, וגונב איש מוחרו ונמצא בידו מות יומת לגנוב ילדים מהוריהם. זה בסדר. ואותם אלו שעמדו מאחורי זה, מחנכים על המורשת שלהם בבתי ספר. ועקדת יצחק של התורה הקדושה. עקדת יצחק של התורה הקדושה. על זה מעיזים לדבר נגד זה. אבל לא רק זה, אפילו על בריאת העולם לא נותנים להם ללמד. רוצים לשכנע אותם שאדם בא מקוף. משוגעים גמורים. על כל פנים, יצחק אבינו, כבר בגיל צעיר היה בעל דרגה נוראה, ובהמשך כתוב הוא היה נביא. בסוף פרשת חיי שרה, כתוב, בפרק כ"ה פסוק י"א, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו, וישב יצחק עם באר לחי רועי. באיזה גיל זה היה? בגיל 75, כי כתוב בפירוש בתורה שאברהם אבינו היה בן 100 כשנולד יצחק. כתוב בפרשת וירא. והפרק א' פסוק ה', ואברהם בן 100 שנה ביוולד לו את יצחק בנו. ואברהם נפטר, כתוב בפרשת חיי שרה, בפרק. כ"ה פסוק ז', ואלה ימי שני חיי אברהם אשר חי מעט שנה ושבעים שנה וחמש שנים. אז בן כמה היה יצחק נפטר אברהם? בן 75. ואז כתוב היה אחרי מות אברהם, ויברך אלוהים את יצחק בנו וישב יצחק עם באר לחי רועי, אומר רש"י, דיבר איתו, זאת אומרת, היה נבואה. נכון שכבר קודם היה נביא, אבל בגיל 75 כבר כתוב בתורה שהוא היה נביא. ואחרי זה בהמשך, בפרשת תולדות, יותר מפורש נבואה. בפרק ו', ויראב בא, תחילת פרק ו', ויראב בא, מלבד הרב הראשון שראה בימי אברהם, מלך יצחק, למלך מלך פלישתים קררה. וירא אליו אדוני ויאמר, אל תרד מצרימה, שכון בארץ אשר אומר אליך, גור בארץ הזאת, ואהיה עמך ואברכך, כי לך ולזרעך אתן את כל הארצות האל, והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. דירבתי את זרחה כרוכבי השמיים, נתתי לזרחה את כל הארצות האל, והתברכו בזרחה כל גוי הארץ. עקב אשר שמע אברהם בקולי בישמעו משמרתי מצוותי וחוקותי ותורותי. עד כאן כאן פרק ו' פסוק א' עד פסוקי, פסוקים שלמים של נבואה שהשם ברך דיבר עם יצחק אבינו. ועוד בהמשך פרק ו' בפסוק ו' אחרי שכתוב היה משם באר שבע, כתוב וירא אליו אדוני בלילה וביאמר אנוכי אלוהי אברהם אביך אל תירא כי איתך אנוכי וברכתיך והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. שוב נבואה. אז ראינו פעם אחת בסוף פרשת חיי שרה נבואה בפרק כ"ה פסוק י"א, ופעמיים בפרשת תולדות בפרק ו' תחילת הפרק עד סוף פסוק ה' ובפסוק כ"ד. ונביא זה בעל דרגה גבוהה מאוד מאוד. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה פרק שני מסביר איזה דרגות עצומות אדם צריך בשביל להיות נביא, להיות דבוק כולו בהשם יתברך, אף פעם יצר הרע לא מתגבר עליו, ואין לו שום מחשבה בדברים בטלים, רק בהשם יתברך ובדברים העליונים. ואם כל זה השם יתברך עוד לא קורא את שמו עליו, מתי כן? שהוא כבר לא יכול לראות. אם הוא משוריין מפגם הראייה, זה בסדר. מה אנחנו רואים פה? עד כמה פגם הראייה חמור. ולא שעבר יצחק מיוחס חליה פגום בראייה, אין ספק שהוא קידש את ראייתו. הרי תלמיד של אברהם אבינו, אברהם אבינו, הראייה שלו הייתה קודש קודשים. בתחילת בפרשת לך לך, קרוב לתחילת הפרשה, כתוב שאברהם אבינו אמר לשרה, פרשת לך לך פרק י"ב, פסוק י' והלאה, ויראב בארץ, בארץ עברה מצרים, ולגור שם ככבד הרעב בארץ, וכאשר הקריב לבוא מצרים, ויאמר אצרה אשתו, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, אומר השמה זה, הננה ידעתי כי אישה יפת מראית, עכשיו רק אני יודע, עד אז הוא לא ידע, שהם באו לבוא מצרים, על ידי איזה סיבה, הוא ראה אותה, ואז נודע לו שהיא יפה את מראה. עשרות שנים הוא חי איתה, לא יודע בכלל שהיא אישה יפה. ויצחק התלמיד שלו הלך בדרכו, אבל עם כל זה, כל עוד שהוא רואה בעיניים, זה סכנה. מה אנחנו רואים? כמה אדם צריך לשמור את עיניו מכל משמר? מכל משמר? אם אדם מסתכל בדברים לא טובים, זה סכנה גדולה מאוד לנשמה שלו. כתוב בפרשת קדושים, חומש ויקרא, פרק י"ט, פסוק ד', אל תפנו אל האלילים, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אני אדוני אלוהיכם. מה כתוב פה בין השאר? שאסור להסתכל על האלילים. יש פסל של עבודה זרה, לא להסתכל על זה. הוא מדבר הולך בעיר של נוצרים, ויש להם שם פסלים ברחוב, אסור להסתכל על זה. כתוב בספר הליקוטים ש... מיוחס למערכו בשם הארי, וכך ברמחל בספר אדיר במרום, כמדומן בספר אדיר במרום. למה אחרי התפנו אלי אלילים כתוב, ואלוהי מסיכה לא תעשו לכם? הכוונה כזאת. כשאדם מסתכל בדבר, פעמים שחלק מהרוחניות של האדם מתחלף עם חלק מהרוחניות של אותו דבר, נגיד בצד הטוב, אדם מסתכל על ספר תורה, יש מטבעה של ספר תורה, ואדם מסתכל על ספר תורה, חלק מנשמתו נכנס בספר תורה, חלק מהרוחניות של הספר תורה נכנס בנשמה שלו, זה מצוין, יש לו שגריר בתוך הספר תורה, ויש בו קדושה של ספר תורה, אבל אם אדם מסתכל בפסל, אומרת התורה, ואלוהי מסיכה לא תעשו לכם, אל תפרו את עצמכם למסיכה, וגם, אל תיתן בזה אלקות, ואלוהי מסכה לא תעשו לכם, אם אתה מסתכל חלק מהאלקות שבתוכך, אז הוא ניכנס בפסל. כמה אדם צריך להיזהר ולהסתכל בדברים לא טובים? כתוב בחז"ל שאסור להסתכל בפני אדם רשע. למה שלא ייכנס בו ניצוץ מהרשע? היום מחנכים לצערנו הגדול במדינה פה, לתערובת, בואו ובואו, גברים, נשים, הופכים להפריד בין גברים לנשים, זה כאילו עבירה, עבירה על חוק הדרת נשים. סיפר לי אבא שלי, אבי מורי, שבזמן שכבשו את הכותל המערבי במלחמת ששת הימים, אז היה אחרי זה דיונים, האם לעשות שם הפרדה, לא לעשות הפרדה, בסוף עשו פשרה, הרחבה של התפילה למטה עם הפרדה, הרחבה למעלה בלי הפרדה. זאת אומרת, היה ועדה שדנה בעניין, והוא היה אחד מחברי הוועדה, אז החילונים רצו בלי הפרדה, הדתיים רצו עם הפרדה, אז אבי אמר להם, אני אשאל אתכם שאלה לחילונים, את האמת תגידו, כשאתם באים לכותל המערבי, קומתיק, היסטוריה, אבל אתם רוצים גם להתפלל, בטח שכן, תגידו את האמת שאתם מתפללים, אתם רוצים שיהיה לכם תאוות בראש, או שהראש יהיה נקי להשם יתברך, מעדיפים שזה יהיה נקי להשם, זה מה שהם אמרו, ואם זה תערובת, זה יהיה נקי או לא, הם קיבלו את דעתו, אמרו, אתה צודק ב-100%. אפילו בחוץ לארץ של גויים גמורים, בכמה וכמה מקומות הגיעו למסקנה שבכיתות מעורבות, אז זה רק משבש את השכל של, של להכניס תאוות בראש, לא להקשיב טוב בשיעורים. אבל מה נעשה שכל דבר שמדברים אותו בשם התורה, אז כל אלו שנגד התורה יחמו נגד. יש להם מזל שלא כתוב בתורה שחמש כפול חמש שווה 25. אם זה היה כתוב בתורה, אז זה החוק במדינה שצריך ללמד שחמש כפול חמש שווה 27. כל מה שכתוב בתורה הם צריכים להגיד ההפך. מאיפה זה בא הדבר הזה? מאיפה זה בא הדבר הזה? מה השנאה הזאת לתורה? אספר לכם סיפור. לפני בערך 20 שנה, קצת יותר, שהתחלתי לעסוק, ללמד יהדות, גם לחוגים שלא כל כך למדו יהדות, אז נפגשתי עם כמה אנשים, מבוגרים ממני, שכבר הרבה שנים עסקו בללמד תורה לחילונים. ללמוד מהם איך זה הולך, מה צריך לעשות, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, כך כתוב במשנה מסכת אבות, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי, פסוק בתהילים פרק ופיוטט. אז נסעתי, אז גרתי בבני ברק, נסעתי לירושלים, במיוחד לצורך זה, ישבתי עם הרב ראובן אלבז שליט"א, ראש ישיבת אור החיים. דיברנו מה שדיברנו, אחרי זה הוא הכניס אותי לחדר, שיש שם קבוצה שלומדים, אברכים נשואים, להגיד להם דרשה, אמרתי להם דרשה. כשסיימנו, הוא אמר לי, הם כולם בעלי תשובה, כולם היה שלהם עבר חילוני, אמר לי על כל אחד מה הוא היה לפני זה, זה היה תפקיד כזה, זה תפקיד כזה. היו כאלה מהם שהיו בתפקידים חשובים קודם, היו כאלה מהם שהיו בתפקידים פשוטים, היו כאלה שבכלל לא היה להם שום עבודה, סתם הסתובבו, כל אחד מה שהיה קודם. היה שם נדמה לי בערך 20 תלמידים, בערך, אני לא זוכר בדיוק את המספר. כשסיימתי אמרתי להם, יש לי שאלה שמאוד מעניין אותי לדעת תשובה, אולי אתם תוכלו לענות לי. אני יודע, יש חילונים הרבה במדינה, אבל חלקם אוהבים מאוד את השומרי מצוות, חלקם לא אכפת להם הם. לעומת זה, יש חלק שמש שונאים את שומרי המצוות, נלחמים בהם, נלחמים בתורה. ואני לא מבין למה, מה אכפת להם. אז אני לא יודע, אתם, ה-20 שנמצאים פה, האם אתם הייתם קודם נלחמים נגד התורה, או שונאים את התורה או לא? אז חלק אמרו שכן, חלק אמרו שלא, הרוב לא שנאו קודם את התורה. אבל היה כמה אחדים שקודם שנאו את התורה, כך הם אמרו על עצמם. שאלתי אותם למה, תסבירו לי, רוצה לדעת, היום הם שומרי מצוות, שקדנים, מתמידים. אבל אז, למה שנאתם את התורה? כולם אמרו את אותה תשובה. כל פעם שהם ראו מישהו ששומר את התורה, זה גורם להם נקיפות מצפון על הדרך שלהם. זה המעצבן אותם הנקיפות מצפון, כי הם רצו להמשיך בדרך הלא טובה. אז הם חשבו, אם ילחמו בתורה, זה ימחוק להם את הנקיפות מצפון. עם השנים, כבר יצא להכיר הרבה, סיפר לי אחד בעל תשובה, בעל תשובה חזק מאוד, אבל שלפני כן הוא היה לתפקיד מאוד מאוד מנוחלך, לא רוצה להגיד את התפקיד שלו קודם. וכשהוא חזר, זה לא ביום אחד היה, לקח לו זמן. תהליך לקח זמן. אז הוא סיפר לי על עצמו, בלי ששאלתי אותו, הוא סיפר לי כך. הוא אומר, כשהוא היה חילוני גמור, אף פעם לא הפריע לו שום חרדי, אפילו אהב חרדים. הוא אומר, כשהוא התחיל לחשוב ולחזור בתשובה, אז פתאום נהיה לו שנאה לחרדים. למה? אומר, בגלל שכל גור התחיל לחשוב, אבל הוא לא רצה עדיין לחזור. היה קשה לו לעזוב את הפרנסה, את המקצוע, אי אפשר, בתור חרדי, המקצוע שהיה קודם לא שייך, מקצוע מוכלך מאוד. אז בערב כל פעם שהוא היה רואה, אנשים שומרי המצוות, זה היה מסעיר אותו, מכניס אותו למלחמה פנימית, אז הוא היה שונא אותם, משהו שמי יודע מה הוא יכול לעשות נגדם. אני לא אומר את זה בתור קיטרוק, אלא אפילו בתור לימוד זכות. שזה אומר ש... אני יודע להגיד כל, אבל לפחות רוב, אלו ששונאים את התורה, זה מתחיל, שהנשמה שלהם לא נותנת להם מנוחה. הם מנסים למחוק את הנשמה, אבל זה לא הולך. כמו שאי אפשר למחוק את עם ישראל, אי אפשר למחוק את הנשמה. הנשמה זה חלק אלוקא ממעל. מה זה נפח מדילי נפח? כתוב בפרשת בראשית, בבריאת העולם, בפרק ב' פסוק ז' ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה. 16 מילים בפסוק הזה שזה בריאת האדם. ויצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה אדם לנפש חיה. אומר הרמב"ן, ויפח באפיו, זה כביכול, אין לקדוש ברוך הוא גוף, אבל כאילו, בלשון המקרא, כמו האדם שמנשים את חברו, מן דנפח מדילי נפח, כביכול אור אלוקי שהכי קרוב אליו התברך, זהו נתן באדם. וכמה ספרים הביאו את הלשון מן דנפח מדילי נפח בשם הזוהר או בשם חזל. יש ספר בשם אלפא בטא קדמייתא דשמואל זעירא של הרב שמואל אשכנזי שליטא, בקי עצום, משהו פלאי מאוד הבקיאות שלו. והוא כתב שהוא חיפש את כל הזוהר ותיקוני זוהר ולא מצא את הלשון הזה. הוא חיפש גם במדרשי חזל ולא מצא. כי במה אני אומר, המקום הראשון שהוא מצא, כי אין זה, זה בפירוש הרמב"ן לתורה על הפסוק הזה. יש שם רשימה של עשרות ספרים שכתבו את הלשון הזה, אבל אומר, זה לא לשון של חז"ל, ולא שזה לשון מאוחר יותר, מהראשונים. אבל לכל פנים, עצם הדבר מוסכם, שהנשמה זה משהו קדוש מאוד, זה ודאי מפורש בחז"ל בהרבה מקומות. הרמב"ן בספר תורת האדם מביא מדברי חז"ל דברים נשגבים על קדושת הנשמה. זה אור אלוקי קדוש מאוד, והאור הזה לא ניתן למחיקה. אם אדם חושב שדרך זה שהוא ילחם בתורה, הוא ימחוק את האור הזה, זה לא עובד, זה לא הולך. זה בא, בורח מפה, קופץ משם, קופץ, בורח משם, קופץ מפה. אדם צריך במקום לברוח מזה, להתחבר לזה. כתוב במשנה במסכת אבות, פרק שישייה אמר משה בן לוי, בכל יום ויום, בת קול יוצאת מאחורי ואומרת, אוי להם לבריות מעלבונה של תורה. זאת אומרת, זה הבת קול צועקת, אוי, על זה שמתרחקים מהתורה. שואל הבעל שם דור זצל, מישהו מאיתנו שומע את הבת קול הזאת? אנחנו לא זכינו לשמוע, אולי הבעל שם דור כן שמע, אבל רוב העולם לא שומע, אולי צדיקי העולם, יחידי סגולה שומעים, אבל בשביל מי הבת קול? בשביל אלו שהולכים נגד התורה, אוי להם לבריאות מלבונה של תורה. אז איפה, אז אם לא שומעת קול, אף אחד לא שומע את זה, מי שצריך לשמוע, אז מה הבת קול יוצאת לחינם? עונה על זה הבעל שם טוב. הרבה פעמים יש לבן אדם, פתאום נכשל במשהו והנשמה צועקת, אוי! אומר הנשמה, הצעקה הזאת זה בא מהאוי של הבת קול, הנשמה שומעת. האוזניים הגשמיות לא שומעים את הבת קול, אבל האוזניים הרוחניות של הנשמה שומעות את הבת קול, ביחד עם הבת קול הנשמה צועקת, אוי! אז יש אנשים שאומרים, נשים איך לחבות את האוי הזה, לא, צריך להתחבר לאוי הזה, ולחזור בתשובה על מה שנכשלו, מקווה להוכיח את עצמי יותר מכל מישהו אחר, ולתקן את הדרך מכאן והלאה. פרשת תולדות, שקראנו בשבת האחרונה, בפסוק שהזכרנו קודם, שיעקב אבינו נכנס אל יצחק אביו, אז כתוב בפסוק, ויגש וישקלו, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר ריח בני כי ריח שדה אשר ברכו אדוני. אומרים חז"ל במדרש הבא לפסוק הזה, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו, שאפילו רשעים שבישראל, יש בתוכם נשמה קדושה שמשתוקקת להשם, מביאים חז"ל שם שני סיפורים, נקרא אולי בלי נדר חלק מלשון המדרש, אני אביא רגע בלי נדר את המדרש. אומרים חז"ל, וירח את ריח בגדיו, כגון יוסף משיטה ויקום איש צרורות. אני מתחיל בסיפור של יקום איש צרורות, שזה היה בזמן היוונים. עוד מעט יש לנו חג חנוכה, שזה היה על הניצחון על היוונים שניסו לקלקל את עם ישראל, לדרדר אותם רוחנית. אז מספרים חז"ל כך, יקום איש צרורות היה בן אחותו של רבי יוסף בן יועזר איש צרדה. יש לנו בפרקי אבות רשימה של הדורות. אז אחד מחכמי המשנה היה יוסף בן יועזר איש צרדה. אומרת המשנה במסכת אבות פרק א', משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו על אנשי כנסת הגדולה. הם אמרו, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה, שמעון הצדיקה משערי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על אלו הדברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גנות חסדים. אל תגנוס יסוחו קיבל משמעון הצדיק. הוא היה אומר, אל תהיו כעבדים המשומשים את הרב על דעת קבל פרס, אלא הבו כעבדים המשומשים את הרב שלא על דעת קבל פרס. והיא מורה השמיים עליכם. יוסף בן יועזר איש צרדה, יוסף בן יוחנן איש ירושלים קיבלו מהם. יוסף בן יועזר אומר, היא בתך בית ועד לחכמים, והבא מתאבק באפר רגליהם, והבא שותה בצמא את דבריהם. יוסף בן יוחנן איש ירושלים אומר, היא בתך פתוח לרווחה, ויהיו עניים בני ביתך, ואת הרבה שיחה עם האישה, ואשתו אמרו כאן וחומר, יש את חברו מכאן מוחמים, כל זמן שלהם הרבה שיחה עם האישה, קוראים ראה להצפוק מוטל דברי תורה, וצפו יורש גדול. יושב בן פרחם ותאר בלי קיבלו מהם, יש להם סדר הדורות ממשה רבנו, ועד לכתיבת המשנה. אז הסדר היה, מתחילת בית שני עד שהכנסת הגדולה, שמעון הצדיקה משירי כנסת הגדולה, התלמיד שלו היה אנטיגנוס יסוחו, והיה לו שני תלמידים, יוסף בן יועזר, היה לו הרבה, אבל העיקריים, יוסף בן יועזר איש צרדה, ויוסף בן יוחנן איש ירושלים. הם היו גדולי הדור. אומר אמרתנורה, כל התנאים הנזכרים בפרק זה זוג זוג, פלוני ופלוני קיבלו, פלוני ופלוני, הראשון נשיא, והשני אף בית דין. אז יוסף בן יועזר, שהוא כתוב הראשון, הוא היה נשיא הדור, ראש הדור, גדול הדור. והיוונים הוציאו אותו להורג. על מה? על שהוא קיים תורה ושמר תורה. והיה לו בן אחותו שקראו לו יקום איש צרורות, כך היה השם שלו. יקום זה השם, איש צרורות, כנראה שהוא היה גר במקום שנקרא צרורות, או העבודה שלו הייתה בצרורות. אז אומר המדרש, יקום יצרות, היה בן אחותו של רבי סימן יועזר יצרדה, ועבר אחיו סוסיה בשבתא, אזל קומה שריטה למצטבלה. דהיינו, היוונים הוציאו להורג, בתלייה מסוימת, את יוסף בן רבי יוסף בן יועזר יצרדה, ראש הדור, ראש חכמי הדור, על זה שהוא לימד תורה, ואילו יקום מצרורות, היה רשע באותה שעה. היה הולך עם היוונים, ונתנו לו סוס מכובד, לרכוב עליו, כמו היום קדילה, כנראה איך קוראים למכוניות המפוארות, אז לא היה מכוניות, זה היה סוס, סוס של אבירים. אז הוא היה רוכב על הסוס כמו שר מכובד, בממשלת יוון, והדוד שלו הולך להרג. אמר לי, אמר לו, יקום מסתרורות לדוד שלו, חמי סוס דארקה ומארי, וחמי סוס אך דארקה ומחמרך. מה הוא אמר לו? תראה, האדון היווני, אנטיוכוס, שהוא השולט עליו, על היקום הזה, איזה סוס טוב נתן לו, ואילו לך, תראה איזה סוס אשר בך נתן, שלוקחים אותו להוציא אותו להורג. זה השבת. ביום הקדוש מוצאים אותו להורג. והוא רוכב על סוס בשבת, אסור לרכוב על סוס בשבת. זה עברה בפרסיה. חכמים אסרו לרכוב על בימה בשבת. אז מה ענה לו רבי יוסי בן יועזר? אמר לו, אם כך למחיסב, קל וחומר לעושי רצונו. דהיינו, אם לך יש כזה שכר, שקיבלת סוס אביר, בתנאים טובים מהיוונים, אז תחשוב איזה שכר גדול מחכה לשומרי המצוות. אומנם פה הוא יוצא להרג, אבל איזה עולם הבא מחכה לו. אמר לו יקום, עשה אדם רצונו יותר ממך, תראה שאתה היית הכי צדיק בדור, ותראה הנה הוא יוצא להורג. אמר לו, ואם כך לא עושה רצונו, כמה חומר למחיסיו, אם כזה עונש הוא מקבל על איזה דברים תקים, או לתיקון הדור או משהו, אז לרשע כמו יקום מה מחכה בגנום, נוראי נוראות. נכנס בו הדבר כרס של אחנאי, זאת אומרת הדברים שאמר יוסף בן יועזר איש צרדה, נכנסו חזק לתוך נשמתו של יעקב, במשפטים כאלה קצרים, החזיר אותו בתשובה, מה עשה? הביא קורה, נעצה בארץ, וקשר בנימה, וערך העצים בכיפן גדר של אבנים, ועשה מדורה לפניו, נעצת אחרת באמצע, והצית ההוא תחת העצים מתחת האבנים, ונתלה בקורה, ונחנק, קדם תואש, האש נפסקה, נימה נפל, האש קדם תוחר, נפל, גדר ונשרף. הוא סידר לעצמו, הרג את עצמו, בארבע מיתות בדין, סידר לעצמו, שרפה, שרף את עצמו חי, וסידר לעצמו שהוא ייפול על חרב, שזה כמו, זה הרג, ושהוא יחנק ויסכל מהגדר של אבנים. סקילה, שרפה, הרג בחלק סידר לעצמו. התנמנם יוסי בן יועזר איש צרדה רגע לפני שהרגו אותו, וראה מיטתו של יעקב פרחה באוויר, אמר בשעה קלה קדמה מזה לגן עדן. זה כזה רשע שהיה רשע בפרסיה. ברגע שאמר לו דברי התעוררות קצרים, נושא בן יועזר איש צרדה. מה, ועד היום אף פעם לא אמר לו? זה אחיין שלו. אבל אז זה היה באור רוחני גדול מאוד, בשעה שראש הדור יוצא להרק על קידוש השם, לאיזה דרגה עליונה הוא מגיע, אז זה בא אור רוחני ממקום יותר גבוה, וקידש את נשמתו בקידושה עליונה, הוא חזר בתשובה. אפילו הרשע הגדול ביותר יכול לחזור בתשובה, להתקרב להשם יתברך. אין מי שלא יכול. הנשמה של כל יהודי קודש קודשים, היצר הרע ואפילו היצר הטוב, זה לא הנשמה עצמה, זה רק מלווים רוחנים שמלווים את הנשמה, ולפעמים היצר הרע לקח בשבי את הנשמה, אבל אם האדם מתגבר, האדם יכול וכל אחד יכול לבקוע את המסכים, והאור העליון של נשמה שקדושה, כל נשמה של יהודי אפילו יותר ממלאכים, נתקרב להשם בך בכל ובכל נפש. השם יעזור ונזכה כולנו, כמה שיותר להתקרב להשם יתברך, בכל ליבנו, בכל נפשנו. ולא רק זה, אדם צריך שכל רצונו יהיה להתקרב להשם. קם בבוקר, המחשבה הראשונה, איך אני היום מתחבר הכי חזק להשם יתברך, הולך לישון בלילה לחשוב, האם כל היום הזה הייתי מחובר להשם יתברך, אם כן אז טוב, אם לא יכול לתקן את זה למחרת. ולא רק על עצמו, אלא כל אחד, ירגיש את עצמו שגריר של השם ברך בעולם, לקרב את כל הסובבים אותו, המשפחה, הידידים, השכנים, הקרובים, כולם, בעבודה, בכל מקום, להיות אור מהלך של השם ברך. השם הזה עוסקת כולנו להיות דבוקים מחוברים, והשם ברך בתורה הלושה, בכל ליבנו, בכל נפשנו, אמן כן יהי רצון.